ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מלמטה, מסוף העמוד. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת מבנה. שם אתם רואים שציינו משולש. מה שנראה בשורות הבאות, סדרה של קושיות בירור כדי להבין את רבה. דאמר, שטר שחתמו עליו פרסאים, הדיוטות. זה כמובן בניגוד לערכאות שלמדנו בדפים הקודמים, ונמסר בפני עדים ישראלים, מה שאנחנו קוראים עדי מסירה. מה הדין לגבי השטר הזה? לדוגמה, שטר הלוואה, מלווה ולווה, והלווה כתב את השטר, החתים עליו עדים גויים פרסאים, ומסר את זה למלווה בפני עדים ישראלים. מה כוח הגבייה מצד המלווה? גובה מבני חורין. המלווה יכול עם השטר הזה לגבות מנכסים שהם תחת ידו של הלווה, ולא ממשבדי. הוא לא יכול לגבות מקרקעות שאותו לווה מחר אחרי ההלוואה. אם היה מדובר בשטר רגיל עם ישראלים חותמים, אז המלווה היה יכול לגבות במקרה שאין נכסים תחת יד הלווה, אין לו, אבל הוא אחרי ההלוואה מחר את הנכסים, קרקעות, מגרשים ללקוחות. המלווה אז היה יכול לפנות עליהם לגבייה, בטענה שהרי החוב שלי ממנו, מאותו לווה, קדם לקנייה שלכם. קניתם מה שנקרא משועבדים. אבל כעת מדובר בשטר שלא חתמו עליו ישראלים, אלא פרסאים. יהיה גם עוד סימונים בדרך, אבל אנחנו נמתין להתייחסות עליהם. נציין שיש הלכות בכתיבת שטר. שטר, כל שטר. יש צורך, למשל, שהעדים ידעו את התוכן של השטר. ויש גם צורך שהכתב הוא, מה שאנחנו נראה עוד מעט בגמרא, כתב שאינו יכול לזייף. שאם נגיד המלווה היה רוצה למחוק את הסכום שמגיע לו, נגיד, מגיע לו 100 שקל, והוא היה רוצה לכתוב 1,000 שקל, אז היה צריך ככה לשחק עם השטר, למחוק את הקיים ולכתוב מספר חדש, זה זיוף. אז אנחנו מקפידים שהשטר יהיה כתוב על קלף שהוכן עם חומרים שלא מאפשרים מחיקה, שלא יהיה ניכר. אלא החומרים האלו גורמים לכך שאם תנסה למחוק זה יהיה בולט. יש עוד פרט בהלכות שטרות. שורה אחרונה של שטר צריך להיות מין סיכום של תוכן השטר. אז לכאורה כל הדברים האלו לא קיימים אצל מה שתיארנו מקודם, שטר שהוכן ונחתם על ידי פרסאים הדיוטות. עכשיו הגמרא, אמר רבא, השטר הפרסא דמסרי ניהלי באפי סהדי ישראל. כמו שאמרנו מקודם, לווה שהכין שטר והכתים בו פרסאים הדיוטות, בניגוד לדיינים קבועים שדיברנו עליהם, על אודות העניינים אלו בשיעור הקודם. כאן מדובר בפרסים הדיוטות, מסירת השטר מהלווה למלווה היה בפני יהודים, מגבינן בי מבני חרי. המלווה יכול לגבות מבני חורין, אלו קרקעים נכסים שהם תחת ידו של הלווה, ולא מקרקעות או נכסים שאותו לווה מחר אחר תאריך ההלוואה הזאת. שאולי את הגמרא, איך בכלל המלווה יכול לגבות? איזו מין עדות זאת? והלא יעדי, אותם ישראלים שהיו עדי מסירה, הם לא יודעים למקרא, הם לא מכירים את השפה הזאת, אז הם לא, איך הם יכולים להעיד בכלל על הלוואה בזמן שהם לא יודעים לקרוא על כך? הגמרא עונה בדיעדי. מה שרב אמר, מדובר בעדי מסירה שידעו לקרוא את, את השפה הפרסית. שואלת גם הבאה באינה כתב שאינו יכול לזייף עליך, כדי ששטר יהיה קשר, גם אם מדובר לגבות מבני חורין, צריך להיות כתב שלא לא קיים אפשרות לזייף, כמו שאנחנו דיברנו מקודם. הגמרא עונה בדאפיצן. אפיצן הם, נקרא, זה חומר שבו מורחים על הקלף, וגורם לכך שאם אתה מנסה לזייף, לשנות פרטים, זה יהיה בולט, זה יהיה ניכר ששיחקו עם זה. אז הגמרא עונה בדאפיצן שכן, הקלף טופל כדת וכדין באותם חומרים. והבאינה צריך שיחזור, שיחזיר מעניינו של שטר בשיטה האחרונה ולקה. זה עוד צורך, שגם את זה אמרנו מקודם, מין סיכום בשורה האחרונה של השטר בתוכן השטר, ואותו שטר שהוכן אצל הפרסים הדיוטות לא הקפידו על זה. הגמרא עונה בדמהדר, זה כן חוזר על עניין השטר בשיטה האחרונה, בשורה האחרונה. שואת דוגמה, לפי הנתונים ששמענו עליהם עכשיו, זה שטר קשר לכל דבר, יחי ממשאב דינמי. למה שהמלווה לא יכול לגבות עם השטר הזה גם ממשועבדים, אותם נכסים שבמקרה שאין ללווה איך לשלם, אבל אחרי תאריך ההלוואה הוא מחר מנכסיו לאחים, ללקוחות, למה שהמלווה לא יכול לפנות אליהם לגבות? הגמרא עונה לת לי קלה, כל אותם לקוחות לא ידעו על כך שאותו מוכר, דהיינו הלווה, לווה כסף, למה אין לו קול? אז נפנה לרשי, לת לי קלה, לפי שאין חותמין ישראל, תסעדי דחתים יעדים שחותמים אשתר, אינון הם מפקי לכל, הם מוצאים את הכל, זה עושה את הרעש, וזה במילים אחרות זה גורם, זה מין הודעה או זה מודיע לציבור שאותו חייב כסף בתור לווה, אבל מאחר שאין עדים ישראלים שחתמו עליו, אז הכל לא הופץ, ולפיכך אין הלוקח נפסד. אי אפשר לבוא עכשיו, המלווה לא יכול לבוא עכשיו ללקוחות ולגבות מהם, תאמר לי, הלוקח שלקח מן הלווה את הקרקע, את המגרשים, לא הביא ידנה דמשתעבד לך. אני לא ידעתי שהוא משועבד לך, אדון מלווה. ובפרק שני, אמרינה דאי חתים מעלי ישראל, אם היו חותמים עליו יהודים, תריף ממשאבי, אותו בעל השטר יכול לגבות ממשאבי, דהיינו הלקוחות. כעת אנחנו רואים מספר רומאי אחד, ובשוליים כתבנו שבפנינו יהיו שני לשונות בשאלת ריש לקיש מרבי יוחנן בעניין גיטין, ששמות העדים כשמות גויים, אקום. בא מיני ריש לקיש מרבי יוחנן, ואנחנו ממשיכים לעמוד פת. עדים החתומים על הגט. רשי כותב ומארץ ישראל בא, תהלו כמה ממדינת הים. אז יש עדים שחתומים על הגט ושמותן כשמות עובדי כוכבים מהו. האם ניתן להכשיר את השטר על ידי עדי מסירה? אמר לי אז רבי יוחנן שנשאל על ידי ריש לקיש, עונה, לא בא לידינו אלא לוקוס ולוס והכשלנו. אלו הם שמות עקום, ואז שמות כאלו לוקוס ולוס הכשלנו בעדי מסירה, ודווקא לוקוס ולוס דולו שכיח יסר דמסקי בשמתיו. אלו הם שמות שאף יהודי לא נקרא שם כזה, ואז אנחנו לא נבוא לסמוך על החותמים האלו להיות עדי מסירה. אבל שמת האחיני תשכיח יסר דמסקי בשמתיו, לא. אבל שמות אחרים שהם יכולים להיות גם של ישראלי וגם של גוי, אנחנו לא נכשיר שטר כזה, כפי שאמרנו, כי יש חשש שאני אזמין את החותמים האלו להיות עבורי עדי מסירה, והם בעצם גויים, וגוי לא קשר לעדות. עטיבי, אנחנו מעלים קושיה. גוי גיטים הבאים מיודעת הים ועדים חתומים עליהם. אף על פי ששמותיהם כשמות עובדי כוכבים כשרים, מפני שרוב ישראל שבחוץ לארץ שמותיהם כשמות עובדי כוכבים. ואת אמרת רק לוקוס פלוס. אנחנו נסתכל ברשי, אף על פי ששמותיהם כשמות עובדי כוכבים כשרים, ואפילו בלא עדי מסירה, וכל שכן בעדי מסירה, זה לא מחזיקים לנו, אלא בישראל, לפי שרוב ישראל שבחוץ לארץ וכו', שמות שלהם הם כמו שמות של גויים. ואת אמרת לוקוס פלוס דווקא. הגמרא עונה, הטעם שהכשרנו בכל מיני שמות, כדקטני טעמה, כמו הטעם שכתוב באותו מקור שהעלית כקושיה, אבל התשובה תמונה בתוך המקור, מפני שרוב ישראל שבחוץ לארץ שמותיהם כשמות עובדי כוכבים. ואנחנו נסתכל בראשי, הטעם כדקטני טעמה, וכי אמר רבי יוחנן, מה שרבי יוחנן אמר ליעל, בארץ ישראל דאין רוב שמותיהם כשמות עובדי כוכבים. הלכך, מספקינן דילמה עובדי כוכבים לנו. אם יש שם שלא בולט כישראל, כשם יהודי, אז יכול להיות שזה באמת גוי ופסולים, ואפילו בעידי מסירה כרבנן דמתניתין. והסברנו מקודם, החשש זה גזירה דרבנן, כי יכול לעבור מצב שאני אסמוך על אותם חותמים להיות עדי מסירה, והם גויים. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, ואיקה דאמרי, זה לשנה שנייה, כי מתנית באה מיני ופשט לי מי מתנית. כדי להבין את זה אנחנו חוזרים לרשי, ואיקה דאמרי כי מתנית באה מיני, גיטין הבאים ממדינת הים ושמותיהם, וזה השוני אגב מהלשונות, כי מקודם בלשנה הראשונה דיברנו על גיטין שבאים מארץ ישראל, כאן השאלה הייתה גיטין הבאים ממדינת הים ושמותיהם כשמות עובדי כוכבים מהו. ופשט לממשיך אשר ביוחנן ממתניתה דקשרים דבחזקת ישראל נינו, מפני שרוב ישראל שבחוץ לארץ שמותיהם כשמות עובדי כוכבים. המשנה, האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי, אם רצה לחזור בשניהם, כלומר קודם שיגיע ליד האישה והעבד יחזור, הוא יכול לעשות דברי רבי מאיר, כי רבי מאיר הוא בדעה ששניהם נחשבים חוב, לא זכות, זה חוב, זה הפסד למקבלים, או האישה להיות גירושה, או העבד להיות משוחרר. עדיף לעבד להיות עבד ולא להיות משוחרר. זה שיטת רבי מאיר, וחכמים אומרים בגיטי נשים הוא יכול לחזור, כי להיות גרושה זה הפסד לאישה, ולכן אנחנו יש לנו כלל, השמענו את זה גם בעבר, שאין חווים לאדם אלא בפניו, וכאן הבעל מסר את הגט לשליח. אם זה חוב הפסד למקבל, אז הבעל יכול לחזור בו כל זמן שזה לא הגיע ליד המקבל. אז לגבי גיטי נשים, הבעל יכול לחזור, אבל לא בשחרורי עבדים, כי שחרור זה זכות לעבד, לפי שזכין לאדם שלו בפניו. אחרי שאתה מסרת את הגט, הגט שחרור לשליח, זהו, הבעלים לא יכולים לחזור בהם, ואין חווין לא לאדם, לא גורמים הפסד לאדם אלא בפניו. שאם יוצא שלא לזון את עבדו רשאי, גם בלי השחרור אדם יכול להפסיק לזון את העבד, ולכן להישאר עבד זה לא זכות לו. הוא יכול להפסיד מזונות גם ללא קשר לשחרור, ושלא לזון את אשתו אינו רשאי. אז כל זמן שהאישה היא נשואה, היא ניזונת, ואם הוא יגרש אותה אז יהיה לה הפסד בכך שהיא צריכה עכשיו לדאוג לקיומה. אמר להם רבי מאיר, אומר לחכמים, והרי הוא פוסל את עבדו מן התרומה בגט הזה, אז זה חוב, הוא מפסיד, ולכן רבי מאיר בדעה שהבעלים של העבד יכול לחזור כל זמן שהגט שלו הגיע לידי העבד. אני קורא עוד פעם, והרי הוא פוסל את עבדו מן התרומה כשם שהוא פוסל את אשתו. אמרו לו, אז יש כאן תשובה שהוא לא ברור בשלב הזה, והגמרא תפרש מה פשר המסע ומתן הדוסיה כאן במשנה. אמרו לו, מפני שהוא קניינו. אנחנו נסתכל ברשי, שאם יוצא שלא לזון את עבדו רשאי, הלכך כי משחרר לי, שהאדון משחרר את העבד לא מפסיד לי מזונות, ובלאו החינמי אי באי לא זיין לי, אבל שלא לזון את אשתו הינו רשאי, הלכך כי מגרש לה מפסיד למזוני. לכן החכמים במשנה חילקו בין שחרור עבד שזה לא נחשב חוב הפסד לעבד בניגוד לגט אישה, הלכך כי מגרש לה מפסיד למזוני, כך אומר רשי. אנחנו נחזור לגמרא, ורק נציין עוד פעם שהמסע ומתן שבמשנה יהיה נושא בסוגיה בדפים הבאים. אנחנו בשוליים כתבנו נושא, חלק מזה כבר ראינו במשנה, נקרא בכל אופן מה שכתבנו בשוליים. בעל שרוצה לחזור בו משליחות, גט אישה, שחרור עבד, והכלל הוא זכין לאדם שלו בפניו ואין חווים לאדם אלא בפניו. ועוד כלל שאנחנו נראה בגמרא, התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים. אם יש מלווה ולווה ואדם זר, אדם שלישי, ואדם השלישי הוא תופס תשלום מהלווה כדי לתת אותו למלווה, זה נקרא התופס, זה האדם הזר השלישי, לבעל חוב, לצורך המלווה, במקום שחייב להחרים אותו לווה, חייב נגיד, רק לשם דוגמה פשוטה, הוא חייב אותו סכום לעוד אנשים. ובזה שאתה תופס ממנו את התשלום עבור בעל חוב מסוים, מה לגבי בעלי חובות אחרים של אותו לווה שהוא חייב גם להם? אם אותו זר, אדם שלישי, תופס עבור החבר שלו המלווה, אז הוא גורם הפסד לאחרים, למלווים האחרים שאותו לווה חייב גם להם, אבל אין לו עכשיו איך לשלם להם, כי הוא, האדם זר, תפס עבור חברו המלווה. אגב, זה שונה לגמרי ממקרה שהבעל חוב עצמו תופס תשלום שמגיע אליו. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. יתיב רב הונא ורב יצחק בר יוסף קמי דרבי יומיה ויתיב רבי יומיה וקמנמנם. רבי יומיה היה עייף ואז הוא נמנם, ויתיב רב הונא וקמר, שכולם עודם ביחד שם, רק שרבי יומיה לא מרוכז בשלב הזה. ואומר רב הונא, שמע מינה מדרבנן, ממה שלמדנו במשנה, שהשליח שתופס שטר לצורך העבד, למרות שהאדון, הבעלים חוזרים בהם, והוא לא, אותו שליח כבר לא שליח, הבעל השטר, הבעל העבד, האדון של עבד, לא יכול לחזור בו. אז אנחנו נקרא ברשי, שמע מינה מדרבנן דאמרי, שהשליח יתפוס השטר לצורך העבד. ואף אגב דבעל, אדון העבד, כמה אדר בי, הוא חוזר בו ואינו עוד שלוחו, ותפיסה באלמה הוא בעל כוחו. אז מה אנחנו לומדים מכאן? אז אנחנו חוזרים לגמרא. שמע מינה מדרבנן, משיטת הרבנן שראינו במשנה, שכשמדובר בשחרור עבדים, האדון, אחרי שהוא מסר את השטר לשטר שחרור לשליח, הוא לא יכול לחזור בו. אז מכאן לומדים, התופס לבעל חוב קנה. מה המקביל פה? קודם כל רשי, התופס לבעל חוב, אדם מן השוק שתופס מטלטלי בנכסי ראובן לצורך שמעון שהוא בעל חוב, קונה. רואים שהשליח שהוא תפס, הוא קיבל את השטר מאדון העבד, אז זהו, הוא קנה, האדון לא יכול לחזור בו. שאלה, אמר לי רב יצחק בר יוסף, אפילו במקום שחב לאחרים, האם התפיסה הזאת מועילה גם כשמדובר בהפסד למישהו אחר? כמו שהסברנו מקודם, אותו לווה יש לו סכום לשלם לרק אחד מבעלי החוב שהוא חייב להם, וחבר של אחד מהמלווים תופס את הסכום עבור חברו המלווה, וזה גורם הפסד לאחרים, כי אין ללווה הזה איך לשלם לאחרים. האם אז התפיסה של אותו אדם מן השוק מועיל? אמר לי, אין, כן, כמו במשנה, הבעלים הם מפסידים. הרי השליח כאילו תופס לטובת העבד, והבעלים מפסידים. עד ההכי בינתיים איתר בהור רבי ירמיה. עכשיו הוא התעורר, אמר לו הוא, רבי ירמיה מאיר, הוא אומר להם, דרדקי, דרדקי זה ילדים, כך הוא קורא לרב הונא ורב יצחק בר יוסף. הכי, אמר רבי יוחנן, תופס ברחוב במקום שחב לאחרים, לא קנה. אותו שתפס עבור חברו המלווה, על חשבון אחרים שעכשיו לא יוכלו לגבות, התפיסה שלו לא קונה. אם תאמר משנתנו, ואז אם תשאלו מה לגבי המשנה שלנו שראינו שאותו שליח שתפס את השטר שחרור זה לטובת העבד ועל חשבון הבעלים, יש הסבר למשנה. כל האומר תנו, במשנה ראינו האומר תן שטר שחרור זה לעבדי, הלשון הזה תנו כאומר זכו דמי, זה שונה מסתם תופס. אין זה המקרה של תן כמו שער תופס, אלא הוא מדין זכין לאדם שלו בפניו. שאני אומר שהבעל העבד אמר קח את השטר, אומר תזכה בשער לטובת העבד, וזה לא, אני חוזר עוד פעם, זה לא כמו שער תופס, אלא הבעל עצמו, אדון עצמו, עשה השליח הזה שליח לזכות בו, למרות שהעבד עצמו לא ידע. וזה שונה, שוב פעם, זה שונה מאדם זר שמיוזמה עצמי תופס לטובת חברו אותו סכום כסף. אז המקרים הם שונים, ולכן במשנה העבד יזכה בשחרור והאדון לא יכול לחזור בו, כי הוא כבר אמר מראש תנו, דהיינו זכה עבור העבד, בניגוד למקרה של תופס לבעל חוב למקום, במקום של חב לאחרים. וכאן אנחנו ממשיכים עם נקודה, סימנו כנקודה ארוכה. אמר רב חיסטה, התופס לבעל חוב במקום של חב לאחרים, באנו למחלוקת רבי אלעזר ורבנן. הנושא הזה שעליו דיבר רב הונה, זה מחלוקת תנאי דתנן, מי שליקט את הפאה. פאה זה ממתנות עניים, בעל הבית שהוא נחשב בעל הבית עשיר, שהוא ליקט פאה מהשדה שלו, ואמר הרי זו לפלוני עני. וזה דוגמה של חב לאחרים. מה זאת אומרת? עכשיו, בעל הבית מתכוון לתת את הפאה לעני מסוים, זה על חשבון עניים אחרים, שלא יקבלו את זה עכשיו. רבי אלעזר אומר, זכה לו, זה המועיל. וחכמים אומרים, יתננו לעני הנמצא ראשון. כלומר, התפיסה מצד בעל הבית לא מועילה. אמר המאמר, וזה, כמו שאמרנו מקודם, זה דוגמה שתופס ברחוב, במקום שחב לאחרים, אחרים כאן הם עניים אחרים, והנה, זה, האם זה מועיל או לא? לפי רבי אלעזר זה מועיל. וחכמים אומרים, לא. אמר המאמר, כאן אנחנו ממשיכים לדחייה. אמר המאמר ויתאמר הפאפה, מה שרב חיסטה ניסה להעמיד כמחלוקת תנאים מהדוגמה של פאה לכלל תופס ברחוב מקום שחב לאחרים, זה לא ככה. הוא אומר, אנחנו ממשיכים לדף י' ב' עמוד א', דילמה לא היא, ההקבלה שאמרת עכשיו אולי הוא לא ככה, והוא מנמק את זה. ואנחנו בפס כפול הבלטנו הביטוי עד כאן. ועוד ארבע שעות אתם תראו. עד דילמה לא היא. עד כאן, לא כמו בלעזר הטעם, בלקט שהוא זכה לעני, אלא דמיגו, אותו בעל הבית, שהוא עצמו עשיר. יש פוטנציאל, אלא דמיגו, דאי ביי מפקר נהו לנכסי, זה שלקט, הפאה, הוא היה יכול להפקיר את נכסיו, והווה עני, והוא עצמו הופך להיות עני, וחזי לב, אז הוא ראוי למתנות עניים, ומיגו דזכי לב לנפשי, זכי לחברי. ומאחר שהיה יכול לזכות לעצמו, הוא גם יכול לזכות עבור אחרים. אבל החלוב, המקשב, תופס לבעל חוב, תופס כסף, מטלטלין מאותו לו, וזה לא שייכים אליו. הוא תפס את זה לטובת חברו המלווה. אז לא אומרים שהתפיסה מועילה. אז אותו רבי אלעזר שבפאה אמר שהתפיסה מועילה לאותו עני פלוני, לא בהכרח יגיד שתופס לבעל חוב במקום שהחב לאחרים חל קנה, ועד כאן לא קמי רבנן הטעם שבפיה לא זכה אלא דכתיב. בפסוק כתוב לא תלקט לעני. זה דרשה, רש"י מסביר את עומק הדרשה, איך מגיעים לזה, אבל בפסוק עצמו, וכתבנו את הפסוק בשוליים, וקוצרכם את קציר ארצכם, לא תחלה פת שדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, ואז יש פסיק, לעני ולגר תעזוב אותם, תשאיר אותם לעניים, אבל בגלל שהמילים הם סמוכים, לא תלקט לעני, אפשר גם לכתוב את זה, זה בכוח תורה שבעל פה, והתוצאה לא תלקט לעני, לא תלקט לא לעני. זה גזירת הכתוב שהוא לא יכול לעשות כזה דבר, אבל הכה בתופס לברחוב מקום שרב לכם אין גזירת הכתוב, אז זה כן קונה. רב אלעזר, היי לא תלקט מי אבי לי, מה שהרבנן דרשו שזה לא מועיל, ורב אלעזר אמר שהבעל הבית כן יכול ללקוט את הפה עבור אני חברו, אז מה הוא לומד מהפסוק שהזכרנו? תשובה, מפי אלי להזהיר לעני על שלו. זה בא להזהיר אם לעני עצמו יש לו שדה, הוא עצמו צריך להניח פאה עבור עניים אחרים. עד כאן שיעורנו להיום.